שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף ג' במסכת חולין. אנחנו מתחילים מהמשנה בכף ב' עמוד א' ונסיים בכף ג' עמוד ב' במשנה. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים נפרדים לגמרי. החלק הראשון מובא כאן אגב המשנה הקודמת, החלק השני מובא אגב דברים שנראה בחלק הראשון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שבמשנה הקודמת סיימנו את המשנה במשפט הבא: נמצא כשר בשחיטה, פסול במליקה, כשר במליקה, פסול בשחיטה. אז עכשיו מכאן ועד סוף הפרק בדף כ"ו אנחנו נכנסים לסדרה של משניות שאין להם שום קשר לדיני שחיטה, אבל גם בהם יש את אותו סגנון של כשר באלף פסול בבית, כשר בבית פסול באלף. אז המשנה הראשונה שנראה בסדרה הזאת ואיתה נסיים את השיעור היום זה לגבי תורים ובני יונה. בכל הקורבנות של עוף במקדש היו מביאים רק משני המינים האלה. עכשיו אומרת המשנה בצירוף הברייתא שיש הבדל בגיל שמותר להביא את שני העופות. את הבני יונים מותר להביא רק כשהם קטנים, ואת התורים מותר להביא רק כשהם גדולים. מה זה קטנים ומה זה גדולים? אז יש תקופה שנקרא לה כאן גיל המעבר, שבה גם ליונים וגם לתורים יש צהוב, כלומר הנוצות סביב הצוואר נהיות צהובות קצת, אחר כך עובר זמן והן נהיות גדולות יותר, ואז הנוצות נהיות יותר זהובות ולא צהובות. אז יוצא שאפשר לחלק את החיים של היונה והתור לשלושה שלבים: שלב ראשון כשהם קטנים, שלב שני זה גיל המעבר, ושלב שלישי כשהם גדולים. וכאמור, בני יונה כשרים רק בשלב הראשון כשהם קטנים, תורים כשרים רק בשלב השלישי כשהם גדולים, ואילו בגיל המעבר שניהם פסולים. עד כאן הדין של הברייתא, ועכשיו מה שנראה היום זה בעצם מקור לדין הזה. עכשיו נלמד את הסוגיה הזאת לפי רש"י, שבעצם יש כאן שני שלבים בהבאת המקור, כשאת השלב הראשון הגמרא לא מביאה בפירוש. השלב הראשון זה מקור לדין הזה לכתחילה, השלב השני שאת זה הגמרא מביאה, אז מניין שזה גם בדיעבד. אז השלב הראשון אומר רש"י, זה פשוט הפשט של התורה. לגבי יונים כתוב בתורה כל פעם בני יונה, כלומר קטנים, ולגבי תורים זה לא כתוב, אז משמע שזה גדולים. זה הפשט, אבל הברייתא לא מסתפקת בזה, והיא שואלת את השלב השני מניין שזה גם בדיעבד, ומביאה את אותם פסוקים עצמם שעכשיו הבאנו. עכשיו איך מזה לומדים שזה פסול גם בדיעבד? אז מסביר רב כך, לגבי בני יונים, מזה שבכל חמשת הפעמים שהתורה הזכירה בני יונים, היא כל פעם קרא להם בני יונים, ואין אפילו פעם אחת שהתורה כתבה יונה ולא בני יונה, מכאן שזה בא לעכב וזה דווקא בני יונים. זה לגבי בני יונים. לגבי תורים, מניין שגם כאן זה פוסל גם בדיעבד, אז כאן מסבירה הגמרא שלומדים את זה בהקש מיונים, כמו שביונים זה קטנים בדווקא, גם בתורים זה גדולים בדווקא. עד כאן המקור לדין הבסיסי, שביונים זה דווקא בני יונים קטנים, ובתורים זה דווקא תורים גדולים. השלב הבא בחיפוש המקורות זה באמצע עמוד ב', זה מה המקור לפסול של גיל המעבר גם ביונים וגם בתורים. אז בעניין הזה נראה שני שלבים בדיון. השלב הראשון זה שהגמרא מביאה ברייתא שלומדת את זה מהמילה מין, כלומר כתוב בויקרא א' לגבי קורבן עוף של נדבה, ואם מן העוף עולה קורבנו להשם, והקריב מן התורים או מין בני היונה את קורבנו. המילה מין באה לומר שזה חלק מקבוצה, כלומר לא כל התורים ובני היונה כשרים, אלא רק חלק. את מה זה בא למעט? זה בא למעט את גיל המעבר. אז זה השלב הראשון, יש לימוד מהברייתא. בשלב השני נתעלם לרגע מהברייתא שהרגע הבאנו, ונראה שאלה של רבי זירא. רבי זירא שואל מה האופי של הפסול באותו גיל המעבר. האם האופי הוא מספק, כלומר שלא ברור לנו האם גיל המעבר זה קטן או גדול, וממילא אנחנו פוסלים בשניהם שמה זה השני, זה צד אחד, או שלא, זה לא מספק, אלא זה בתורת ודאי, כלומר שבאמת גיל המעבר זה גיל בפני עצמו, והוא לא קטן ולא גדול, וממילא אלא הוא פסול בשניהם בתורת ודאי. הגמרא קוראת לזה בריאה, כלומר שזה בריאה בפני עצמה. זה הספק של רבי זירא, והוא מביא לזה נפקמין המעניינת. מה קורה אם אדם נדר להביא או תור או בן יונה, ובסוף הוא הביא גם תור וגם בן יונה, אבל שניהם היו בגיל המעבר. אז אם נאמר שגיל המעבר הוא פסול בשניהם בתורת ודאי, אז שני העופות שהוא הביא פסולים, כי שניהם היו בגיל המעבר. אבל אם נאמר שזה פסול רק מספק, כי אנחנו לא יודעים האם זה גדול או קטן, אז ממה נפשך אחד מהעופות שהוא הביא הוא כשר? כי הרי אם נאמר שזה קטן, אז הבן יונה שהוא הביא כשר, ואם נאמר שזה גדול, אז התור שהוא הביא כשר. זאת הנפקמין על השאלה של רבי זירא, האם זה בתורת ספק או בתורת ודאי. אז זאת השאלה של רבי זירא, ומיד רבא מנסה לענות מהברייתא שהבאנו בשלב הקודם. הרי הברייתא למדה את הפסול של גיל המעבר מפסוק. אז ברור שהפסוק לא בא לפסול מספק, כי הרי כלפי השם אין ספק האם זה גדול או קטן, אלא זה בא לפסול בתורת ודאי, אז זה מכריע לכאורה את השאלה של רבי זירא. זאת התשובה של רבא לרבי זירא, אבל הגמרא בשורה הראשונה בכף ג' דוחה אותה. איך היא דוחה אותה? נסביר לפי רש"י. אומרת הגמרא, נכון שהברייתא הביאה פסוק מהמילה מין, אבל אולי זה רק אסמכתא, ובאמת הפסול הוא בתורת ספק. ספק ולא בתורת ודאי. אז זאת התחייה על התשובה של רבא, ובעצם נשארנו עם הספק של רבי זיירה, האם באמת הברייתא התכוונה לזה ואז זה פסול בתורת ודאי, או שזה רק אסמכתא ואז אולי גיל המעבר פסול רק בתורת ספק. עכשיו רק בסוגריים, עדיין בשורה הראשונה בקף ג', אם נאמר שבברייתא זה רק אסמכתא, אז עדיין אנחנו צריכים להסביר מה ממעטים ממין התורים ומין בני היונה. מסבירה הגמרא שאפשר למעט מכאן אוף שנרבה על ידי אדם או שנאבד לעבודה זרה. עכשיו למה צריך לזה פסוק מיוחד? הרי בכל הקורבנות יש את הפסולים האלה של נרבה ונאבד. מסבירה הגמרא כי את הפסול של כל הקורבנות בנרבה ונאבד למדנו מהפסוק כי מושחתם בהם מום בם. מהפסוק הזה למדנו גם את הפסול של מום, כי כתוב מום בם, וגם את הפסולים של נרבה ונאבד. את זה למדנו מהמילה מושחתם, שזה השורש של השחתה, שהשחתה זה גם חטאים שקשורים לערווה, כלומר הפסול של נרבה, וזה גם חטאים שקשורים לעבודה זרה, כלומר הפסול של נאבד. אז ממילא, כיוון שלמדנו מאותו פסוק גם את הפסול של מום וגם את הפסולים של נרבה ונאבד, וכיוון שבעופות אנחנו יודעים שאין את הדינים של הפסולים הרגילים של קורבנות בהמה, אז ממילא היינו יכולים לחשוב שכיוון שכולם באותו פסוק, אז אם הפסולים של מום לא שייכים בעוף, אז גם הפסולים של נרבה ונאבד לא שייכים בעוף. לכן צריך את הלימוד של מין התורים או מין בני היונה למעט ללמד אותנו שגם בעוף יש את הפסולים של נרבה ונאבד, למרות שאין בו את הפסולים של מום. אז זה היה סוגריים של מה נעשה עם המילים מין התורים או מין בני היונה אם נאמר שלא ממעטים מאותם המילים את גיל המעבר, כי זה רק אסמכתא, כי זה רק ספק. וזה הגענו לשבע שורות מתחתית כף ג' עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור מובא כאן אגב החלק הראשון. בחלק הראשון ראינו שאלה של רבי זיירה על מצב גבולי, כלומר על תור ויונה בגיל המעבר, הוא שאל האם זה ספק או שזה בריאה בפני עצמה. עכשיו, בחלק השני של השיעור נראה עוד שתי שאלות דומות של רבי זיירה לגבי מצבים גבוליים, האם הם ספק או שמצב בפני עצמו. אז השאלה הראשונה שלו זה גם כן לגבי גיל מעבר, זה גיל המעבר בין כבש לבין איל. כלומר, כבש ואיל זה בעצם אותה בהמה, אלא שזה גילאים שונים. המשנה בפרה בפרק א' משנה ג' אומרת שכבש זה עד 12 חודש, כולל, איל זה מאחרי 13 חודש, ואילו החודש ה-13 עצמו הוא מצב ביניים, וקוראים לו פלגס. עכשיו על הפלגס הזה, שזה גיל המעבר בין כבש לאיל, רבי זיירא המתלבט, האם הוא ספק כבש, ספק איל, או שהוא לא ספק, כלומר הוא לא כבש והוא לא איל, אלא הוא מצב בפני עצמו שקוראים לו פלגס. זה הספק של רבי זיירא, ולספק יש שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה האם הוא יוצא ידי חובה כשהוא מביא פלגס, מתי כן ומתי לא. נפקמינה שנייה, באותם מצבים שבהם הוא כן יוצא ידי חובה בפלגס, אז איזה נסחים הוא מביא? האם הוא מביא נסחים של איל, כבש, לא מביא בכלל, מביא מספק? אלה שתי הנפקמינות. אנחנו כאן נתחיל בשנייה שהיא בעצם יוצאת מתוך המשנה שם בפרה. אז איזה נסחים הוא מביא? אז קודם כל נזכיר מה הכוונה נסחים. אדם שמביא למשל קורבן נדבה, זה לא מספיק שהוא הביא את הקורבן עצמו, אלא הוא גם צריך להביא עוד שני דברים. דבר אחד זה מנחה, שזה בעצם סולת ושמן. דבר שני זה יין. עכשיו, הכמות של הסולת, שמן ויין תלויה באיזה קורבן הוא מביא. אם זה כבש, אז זה הכמות הכי קטנה, בעיל זה כמות בינונית, ובבקר זה הכמות הכי גדולה. עכשיו, ממילא, מכאן יש נפקמינה לשתי הבנות של מה זה פלגס. אם נאמר שפלגס זה ספק כבש, ספק עיל, אז מספק, נאמר לו להביא את הכמות הגדולה, ונאמר לו לעשות תנאי. כלומר, שהוא יאמר שאם באמת פלגס זה לא עיל, אלא כבש, אז רק הכמות הקטנה היא באמת הנסחים של החובה, והשאר זה נסחי נדבה. זה מה שהוא יעשה אם זה ספק. לעומת זאת, אם פלגס זה ודאי לא כבש ולא איל, אלא מצב בפני עצמו, אז לכאורה לא צריך להבין נסחים בכלל, כי התורה דיברה על כבש ואיל, היא לא דיברה על פלגס, אלא אם כן נמצא לימוד מיוחד שבכל זאת צריך להבין נסחים. אז זאת הנפקמינה הראשונה, נפקמינה לגבי הנסחים, ולגבי זה המשנה עצמה מכריע. היא אומרת שהוא מביא את הכמות הגדולה, כלומר נסחי איל. זה מה שכתוב במשנה, אבל עדיין אפשר להבין את זה לשני הכיוונים, ובאמת יש בזה מחלוקת אמוראים. רבי יוחנן אומר שפלגס זה מצב בפני עצמו, וממילא לכאורה הוא לא אמור להביא נסחים בכלל, אלא שיש לימוד מיוחד. בפסוק שמדבר על הנסחים של העיל, כתוב או לעיל, המילה או מיותרת, אז היא באה לרבות, לפי רבי יוחנן, את הפלגס, שגם לא מביאים נסחים של עיל, אבל לא מספק, אלא מוודאי, כי יש לימוד מיוחד. זו דעת רבי יוחנן, שהוא מביא נסחי עיל בתורת ודאי, כי פלגס זה מצב בפני עצמו, ויש לימוד מיוחד. לעומת זאת, ברפדה אומר שהוא מביא נסחי איל מספק, כלומר שבפשטות, לפי ברפדה, הפלגס הזה הוא ספק כבס, ספק איל, ולכן מספק הוא מביא של איל. זו דעת ברפדה, ועכשיו בתוך ברפדה מגיע הספק של רבי זיירה. אומר רבי זיירה שיש שתי אפשרויות להבין את ברפדה. אפשרות אחת זה שהספק הוא האם הוא כבס או איל. אפשרות שנייה זה שיש לו ספק משולש, כלומר או שהוא כבס, או שהוא איל, או שהוא מצב בפני עצמו, כמו שאמר רבי יוחנן. לפי האפשרות הזאת, אז גם בברפדה עולה אפשרות שהוא מצב בפני עצמו, בכל אופן מספק הוא מביא נסחי איל ועושה את התנאי שאמרנו. אז עד כאן הנפקמינה הראשונה לגבי פלגס, האם הוא ספק או שהוא מצב בפני עצמו, כשבעצם אין כאן נפקמינה מעשית, כי בפועל לפי כולם הוא מביא נסחי איל, אלא שהשאלה היא האם זה מספק או מוודאי. הנפקמינה השנייה שנראה היא כבר כן נפקמינה מעשית, והיא הנפקמינה שבה הסוגיה פותחת, והיא בעצם השאלה של רבי זיירה. השאלה היא מתי יוצא די חובה בהבאת פלגס ומתי לא. אז נקדים קודם שני מצבים שבהם הדין ברור לנו, ואז נראה את השאלה של רבי זיירה. אז קודם כל, אם הוא נדר להביא צון, והוא לא אמר כבס או איל, אז ברור שהוא יוצא די חובה. כי בין אם זה ספק, זה ודאי נחשב צון, ובין אם זה מצב בפני עצמו, זה עדיין נכנס לקטגוריה של צון, אז הוא יוצא די חובה. זה דבר אחד שברור. דבר שני שברור זה שאם הוא אמר שהוא יביא כבס, או שהוא אמר שהוא יביא איל, במצב כזה, לפי כולם הוא לא יוצא ידי חובה. עכשיו כאן יש הבדל קטן, שאם זה מצב בפני עצמו, אז הוא לא יוצא ידי חובה מוודאי, כי זה לא איל ולא כבס. אם זה ספק, בין אם זה ספק זוגי, בין אם זה ספק משולש, בכל מקרה מספק, הוא לא יוצא ידי חובה. שמה, זה לא מה שהוא מביא. אלה שני המקרים שברורים. המקרה שלא ברור, ולגביו שואל רבי זיירה, זה המקרה הבא. שהוא לא אמר שהוא יביא כבס, או שהוא אמר שהוא יביא איל. אלא הוא אמר שהוא יביא או כבס או איל, ובפועל הוא הביא פלגס. אז לפי רבי יוחנן שזה בריאה בפני עצמה, אז ברור שהוא לא יצא, כי זה לא כבס וזה לא איל, אז הוא לא יצא. אבל לפי ברפדה שאמרנו שזה ספק, אז פה נכנס הספק של רבי זיירה, האם הוא מתכוון שזה ספק זוגי או ספק משולש. כלומר, אם זה ספק זוגי, כלומר שזה או כבס או איל, אז ממה נפשך הוא יצא ידי חובה, כי הרי הוא אמר שהוא יביא או כבס או איל, והוא הביא פלגס שזה באמת או כבס או איל, אז הוא יצא ידי חובה. אבל אם זה ספק משולש, כלומר שזה או כבס או איל או מצב בפני עצמו, אז כאן מספק הוא לא יצא ידי חובה, כי יכולת שמשהו הביא זה לא כבס ולא איל, אלא מצב בפני עצמו. אז זאת הייתה השאלה של רבי זיירה לגבי פלגס בתוך דעת ברפדה, האם ברפדה התכוון שזה ספק זוגי או ספק משולש, נפקמינה כשהוא אמר שהוא יביא או כבס או איל. בזה סיימנו את המקרה הגבולי הראשון בחלק השני של השיעור, הגענו לשורה הרביעית בעמוד ב' ואנחנו עוברים למקרה השני. המקרה השני זה על שלב הביניים שבין מצה לבין חמץ. המשנה בפסחים בפרק ג' אומרת שיש מצב ביניים כזה שנקרא סיעור. נדגיש שהכוונה כאן לא לסיעור שכתוב בתורה, שזה חמץ גמור, אלא לסיעור, שזה שלב ביניים בין מצה לבין חמץ. עכשיו עוד מעט נבין את זה יותר, קודם נבין את הספק של רבי זיירה. רבי זיירה, כמו לגבי תורים ויונים וכמו לגבי פלגס, מתלבט גם כאן. האם סיעור זה ספק חמץ, ספק מצה, או שזה מצב בפני עצמו ויש לו דין ודאי? זה הספק. עכשיו, מה נפקמינה? נפקמינה דומה למקרה של הפלגס. אם יש אדם שנדב להביא 10 לחמי תודה, והוא אמר שהוא יביא אותם או מחמץ או ממצה, ובפועל הוא הביא אותם מסיור. אז אם נאמר שזה ספק או חמץ או מצה, אז הוא יצא ידי חובה, כי הוא אמר שהוא יביא או חמץ או מצה, והוא הביא סיור שזה או חמץ או מצה. אבל אם נאמר שסיור זה מצב בפני עצמו, אז הוא לא הביא לא חמץ ולא מצה, אז הוא לא יצא ידי חובת הנדר. זה הספק של רבי זיירה, וגם כאן הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן הספק של רבי זיירה, ועכשיו נעיר על זה שתי הערות או הרחבות. הרחבה הראשונה זה שצריך להבין לאיזה סיור רבי זיירה בדיוק מתכוון. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים קצת להעריך וללמוד את אותה משנה בפרק ג' בפסחים. אז שם המשנה מביאה לגבי סיור שתי מחלוקות בין רבי מאיר לרבי יהודה, שבשתיהן רבי מאיר מחמיר. מחלוקת אחת זה מה הדין של סיור, מחלוקת שנייה זה מתי זה מוגדר כסיור. אז לגבי מה הדין של סיור, בחמץ גמור מי שאוכל אותו חייב קראת. לגבי סיור, לפי כולם הוא לא חייב קראת, כי זה מוגדר כחמץ נוקשה, כי כיוון שזה רק באמצע החימוץ, אז זה בעצם בינתיים רק קלקל ולא עזר לעיסה. ממילא כאמור, מצד אחד קראת ודאי אין, מצד שני לפי כולם זה אסור באכילה, אבל יש מחלוקת האם יש מלכות. רבי מאיר אומר שיש מלכות, יש לו לימוד לזה, רבי יהודה אומר שאין מלכות. אז זאת המחלוקת הראשונה, האם יש מלכות, רבי מאיר אומר שכן, רבי יהודה שלא. המחלוקת השנייה זה מתי זה מוגדר כסיור, אז בשביל זה צריך להקדים שיש שלושה שלבים מבחינה מתוקדת מציאותית כשהאיסה מחמיצה. שלב ראשון זה נקרא כשמחשיפין פניה של האיסה, שלב שני זה כשיש לה סדקים כמו קרני חגבים, כלומר קצת סדקים, שלב שלישי זה כשיש הרבה סדקים עד כדי כך שמתערבבים זה בזה. אז עוד פעם, מחשיפים פניה כקרני חגבים ומעורבים זה בזה. אלה שלושת השלבים, ועכשיו יש מחלוקת מתי זה מוגדר כמצה, מתי כסיור ומתי כחמץ. אז רבי מאיר כאמור מחמיר, הוא מגדיר כבר מהשלב הראשון כסיור, כלומר במחשיפין פניה, וכבר מהשלב השני כחמץ. לעומת זאת רבי יהודה מקל, והוא אומר שבשלב הראשון זה עדיין מצה, רק בשלב השני זה סיור, ורק בשלב השלישי זה חמץ. אז עוד פעם שתי המחלוקות, לרבי מאיר סיור זה בשלב הראשון והדין הוא שיש מלכות, לרבי יהודה סיור זה בשלב השני וגם שם אין מלכות. אלה שתי המחלוקות, ועכשיו נחזור אלינו לרבי זיירה. אומרת הגמרא, לאיזה סיור ולאיזה דעה רבי זיירה התייחס כשהוא שאל האם זה ספק או שזה בריאה בפני עצמה? אז אומרת הגמרא, קודם כל לרבי מאיר הוא ודאי לא התייחס, כי לפי רבי מאיר סיור זה ודאי חמץ, אין כאן שום ספק, אמנם אין על זה קרת, אבל כיוון שיש מלכות אז אמרה שזה חמץ. אז זה דבר אחד, שרבי מאיר מחוץ לעסק. דבר שני זה שהוא ודאי לא התייחס לשלב הראשון, כלומר למחשיפין פניה, כי לפי רבי יהודה זה ודאי מצא, אלא המסקנה היא שהוא התייחס לשלב השני, כלומר כקרני חגבים, ולפי רבי יהודה שזה סיור, ועל הסיור הזה הוא שאל האם זה ספק או שזה בריאה בפני עצמה. זאת הייתה הערה ראשונה. הערה שנייה שמתחילה בשליש העליון של עמוד ב' במילים והאמר רבונה, בהערה הזאת הגמרא מבררת מהו אותו מקרה שעליו דיבר רבי זיירה, שאדם נדר להביא 10 לחמי תודה ושיכולת שבזה הוא יצא ידי חובת הנדר שלו. הבעיה היא שהרי כשמביאים קורבן תודה לא מביאים 10 לחמים, אלא מביאים 40 לחמים, מתוכם 30 מצה ו10 חמץ. וברור לגמרא שאם אדם אומר שהוא יביא 10 לחמי תודה, אז מן הסתם הוא לא התכוון באמת ל10 לחמים, אלא לכל הסט, כלומר לקורבן תודה עם 40 לחמים. ואז ממילא ברור שאם מתוך ה40 לחמים שהוא יביא הוא יביא גם 10 סיור, אז ברור שאותם 10 לא עזרו לו בכלום לנדר, כי בין אם הם בריאה בפני עצמה ובין אם הם ספק, עדיין הוא צריך להביא עוד 40 לחמים, כי הרי הוא לא יודע האם הם חמץ או מצה. אז ברור שעל זה רבי זיירה לא דיבר, אלא הוא דיבר על המקרה הבא, שאדם שמע שחבר שלו התנדב להביא קורבן תודה, ויש דין שאדם אחד יכול לעזור לאדם אחר בנדר שלו, אז הוא נדר שהוא יביא 10 מתוך ה40 שהחבר צריך להביא. עכשיו גם כאן, כמו מקודם, ברור שלחבר זה לא יעזור, כי הרי אנחנו לא יודעים האם ה10 האלה זה חמץ או מצה, אז ממילא החבר בכל מקרה יצטרך להביא 40 לחמים. אז על החבר אנחנו לא מדברים. השאלה של רבי זיירה זה לגבי אותו אדם שנדר לעזור, האם אותו אדם עצמו יצא ידי חובת הנדר שלו. אז אם כשהוא נדר הוא אמר שבזה שהוא יביא 10 לחמים הוא יפתור את החבר שלו מ10 לחמים, אז הוא לא יצא ידי חובה, כי הרי הוא לא עזר לחבר. אבל אם הוא לא אמר שבזה הוא יפתור את החבר, אלא הוא רק אמר שהוא יביא 10 לחמים, אז כאן מגיע הספק של רבי זיירה, שאם סיור זה ספק מצה, ספק חמץ, אז ממה נפשך הוא יצא ידי חובה, כי הוא הביא סיור שזה או חמץ או מצה, וזה מה שהוא נדר להביא. אבל אם סיור זה מצב בפני עצמו, אז הוא לא יצא ידי חובה, כי הוא נדר להביא או חמץ או מצה, והוא הביא דבר אחר שזה סיור. זה הספק של רבי זיירה, וכאמור גם בספק הזה נשארנו בתיקו. עד כאן שתי הערות על הספק של רבי זיירה לגבי סיור, ובזה הגענו למשנה בכף ג' עמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון דיברנו על יונים ותורים, שתורים זה דווקא גדולים, בני יונה זה דווקא קטנים, בגיל המעבר שניהם פסולים. המקור לזה זה מזה שכתוב תורים שזה גדולים ובני יונה זה קטנים, ומזה שהתורה אף פעם לא הפכה, אז למדנו שזה גם מעכב בבני יונה, ויש היקש בין בני יונה לתורים, אז גם בתורים זה מעכב. עד כאן הדין הבסיסי. לגבי הפסול של גיל המעבר, בהתחלה הבנו ברייטה שלמדה את זה מ"והקריב מין התורים או מין בני היונה". אחר כך ראינו את רבי זיירה שהוא בכל זאת התלבט האם באמת זה המקור, ואז ממילא זה בתורת ודאי, או שזה רק אסמכתא ואז זה בתורת ספק, כשהנפקמינה זה למי שהביא גם תור וגם בן יונה שניהם בגיל המעבר, שאם זה מספק אז מספק אחד מהם יהיה כשר. לסיום בסוגריים אמרנו שאם זה לא מה שממעטים ממין התורים או מין בני היונה, אז מה כן ממעטים? ממעטים עוף שנרבה או נאבד לעבודה זרה, כי הייתה הווה מינה שכיוון שאין את הפסול של מום אז גם אין את הפסולים האלה, כמה שמלן שיש. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו עוד שני ספקות של רבי זיירה לגבי מצבי ביניים, האם הם ספק או שהם בריאה בפני עצמה. אז המקרה הראשון היה לגבי פלגס, שזה גיל המעבר בין כבש לבין איל, ואמרנו שיש שתי נפקמינות לשאלה האם זה ספק או בריאה בפני עצמה. נפקמינה אחת זה לגבי הנסחים, שאמרנו שהמשנה בפרה אמרה שהוא יביא נסחים של איל, ואמרנו שיש בזה מחלוקת בין רבי יוחנן לבר פדה, שלפי רבי יוחנן זה מתורת ודאי, כלומר שוודאי לנו שפלגס הוא בריאה בפני עצמה, ויש לימוד מיוחד שהוא מביא נסחים של עיל. לעומת זאת, ברפדה אמר שזה מספק, ורבי זרע התלבט האם זה ספק זוגי או משולש. כלומר, האם הספק זה האם זה עיל או כבס, או שהספק שלו זה האם זה עיל או כבס או בריאה בפני עצמה. זה הספק של רבי זרע, כשכאמור לגבי נסחים אין נפקמין המעשית, אבל יש נפקמין המעשית במקרה הבא, שאדם נדר שהוא יביא או עיל או כבס. אז לפי רבי יוחנן שזה ודאי בריאה בפני עצמה, זו לא יצא ידי חובה. לפי ברפדה זה תלוי בספק של רבי זרע, שאם זה ספק זוגי אז הוא יצא ממה נפשך ידי חובה, אבל אם זה ספק משולש ואז אולי זה גם בריאה בפני עצמה, אז הוא לא יצא ידי חובה מספק. זה המקרה הראשון לגבי כבס, פלגס ועיל. המקרה השני זה לגבי מצה, סיעור וחמץ, שכאן המסקנה מדובר באדם שרצה לעזור לחבר שלו ולהביא 10 לחמי תודה מתוך ה-40, והוא אמר שהוא יביא או חמץ או מצה, ובפועל הוא הביא סיעור. אז לחבר הוא ודאי לא עזר. השאלה היא האם הוא עצמו יצא ידי חובת הנדר שלו. אז אם זה בריאה בפני עצמה הוא לא יצא, אם זה ספק הוא יצא. ואמרנו שהסיעור שאנחנו מדברים עליו זה לפי רב יהודה בשלב השני, כלומר כקרני חגבים, כי בשלב הראשון, כלומר מחשיפים פניה, זה ודאי מצא, ולפי רבי מאיר גם בשלב הראשון זה סיור, אבל לדעתו זה חמץ גמור, וממילא בזה אין ספק, כל טוב.